שלום, שלום וצהריים טובים. כאן האלכימאי אופק אשכנזי, ואנחנו עם עוד פרק בסדרה לב חוזר הביתה. לב חוזר הביתה. אני רוצה ככה להזכיר על מה אנחנו מדברים בעצם, מה זה לב חוזר הביתה. אז קוראים לי אופק אשכנזי ואני מנחה תהליכי ניקוי רעלים רוחני, מורה דרך לאהבה עצמית ושמחה ממעמקים, על בסיס חוכמת הקבלה, תורת החסידות. ואני רוצה כאן, יחד איתך ואיתך, להמליך את הלב שלנו. להמליך את הלב שלנו. יודעים ויודעות שנפטר לנו ממש לפני ימים אחדים גדול הדור, רב חיים קניאבסקי. ואנחנו רואים שהגדולים הולכים ואין מי שיחליף אותם. מנהיגים הרוחניים הולכים ואין מי שיחליף אותם. וזה זמן של גדולת האדם, זה זמן של להגיד, הלב שלי הוא גדול הדור. תגיד את זה רגע לעצמך, תגיד את זה רגע לעצמך, הלב שלי הוא גדול הדור. ומה זה אומר בעצם? זה אומר שהלב שלי יודע, הלב שלי יודע את הבית, והבית זה הגוף. ואנחנו בזמן מאוד מיוחד באנושות, שאנחנו אולי הרבה שנים למדת, והסתכלת על העולם החיצון, לבקש אישורים, לבקש לימוד, התפתחות, ואספת אולי תעודות וקורסים והכשרות, ואולי אספת כל מיני טייטלים, תפקידים, כותרות. וזה זמן שכל הדברים האלה, את מבינה שהם היו רק אמצעים, ולא מטרה בפני עצמה, אלא אמצעים לייצר תנועה שתחזיר אותך הביתה, והביתה זה הגוף, הביתה זה הלב. להבין שמטרת החיים היא שאני אשמח, ולא לשמח אחרים. אם אני שמחה, אחרים שמחים. אבל כל עוד אני מנסה לשמח אחרים, אני ממלאת חיסרון. אני מזכיר את השידור שעבר, כן? שדיברנו על חוק המלאות, סוד הניקוי הפנימי. מה זה לנקות מבפנים? זה להתבונן באיך אני מונעת למלא חיסרון לאחרים, איך אני מבקשת מאחרים שימלאו חיסרון לי. והמקום הזה של לעצור רגע ולהגיד, לא, אני לא משתתפת במשחק הזה, אני לא משתתף במשחק הזה של מלא חיסרון, אלא חוגג את המלאות, עוצר ומרגיש ונושם את עצם היותי אהוב, שייך, מוגן, מחובר, טוב, בלי קהל להוכיח לו את זה. זה נקרא לב חוזר הביתה. זה המהות. זה המהות של החיים, שמהמעיין הנובע הפנימי הזה, נובעת שמחה, אהבה, תשוקה, בחירה בחיים. כל כך הרבה דברים טובים מחכים לך ולך. שתחזירו את הלב הביתה, ותסכימו רגע לא להיות בשביל כולם, אלא להיות בשביל עצמי. ואז את תגלי שכשאת המרכז והמוקד, כשאתה המרכז המוקד של החיים שלך, את נותנת השראה, אתה נותן השראה. ואתם נותנים את הזכות להיות, אתם מאפשרים לכל מי שסובב אתכם, להיכנס לממד אחר של הוויה, שנקרא הזכות להיות, פשוט להיות, פשוט להיות, בלי להוכיח את עצמי, בלי להתאמץ על זה, בלי לרצות, בלי קודם כל לקחת בחשבון אחרים, אלא לקחת אותי בחשבון. את העונג שלי, את הנעימות שלי, מה נעים לי בגוף, מה טוב לי בגוף, מה חוגג את עצם היותי. ובתוך המסע הזה של הלב חוזר הביתה, אנחנו נכנסים לתחנה השנייה והחשובה במסע, מי אני בעצם? וואו, אין לי מספיק מילים להגיד כמה השאלה הזאת קריטית לחיים, מי אני? נכון, אני זה המילה הכי נפוצה בשפה, ומה הצליל הכי מענג לבן אדם לשמוע? זה הצליל של השם שלו או שלה. והשאלה הזאת, מי אני בעצם, היא שאלה ממש ממש מהותית. ואני רוצה להתחיל ולהגיד שאנחנו לא יודעים עד העומק להגיד מי אנחנו בעצם, וזה בכלל לא הגדרה, אלא זה ניגון. אבל נתתי את הכותרת, עכשיו אנחנו נבהיר את זה ונבהיר את זה. קודם כל, אני זה אחד מהשמות של קדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, ואהבת לרעך כמוך, אני הוויה. ומיוחס בתוך עין בית שמות, יש את השם הזה א' נוני עוד אני. אז כשאת אומרת, אני אוהבת שוקולד, זה בעצם, זה אומר שאלוהים אוהב שוקולד? בהחלט ייתכן, בהחלט ייתכן. אז מה זה אני? מה זה המושג הזה שנקרא אני? ובוא ניכנס לתוך חוכמת הקבלה ותורת החסידות, ששמה זה בעיקר דגש, לדעת לדעת מי אני. כי לדעת מי אני זה לדעת את הבורא שברא אותי. כי אני יצור נברא, ואני נאמר, נכתב, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. אז הגוף הזה הוא צלם אלוקים. הנפש היא צלם אלוקים. אז בתוך העולם הזה של אני, יש ארבעה עולמות שאני רוצה להיכנס אליהם, ולהבין שאני זה בעצם מנגינה. וכשאת אומרת אני, כשאתה אומר אני, להיזהר בזה, לשים לב למה אתה אומר בעצם, ומה הניגון. וזה משנה חיים, רק ההבנה של המושג הזה אני, והארבע קומות בתוך המושג אני. ובואו ניכנס לקומה הראשונה. והקומה הראשונה היא קומת הגוף. ויש פה משהו, המושג נקרא אני של הגוף. אני של הגוף? מה זה אני של הגוף? זה עולם שלם, זה שפה של קיבוץ והתרחבות, חוויות גופניות, מוחשיות, גשמיות, של רעב, צמא, עייפות, נמלול, כאב, התרחבות גדולה, אנרגיה של קפיצה, קופצניות, התרגשות. אפשר ממש ממש להבין את האני של הגוף שמסתכלים על ילדים קטנים, נכון? ילדים קטנים, הם, האני של הגוף הוא עיקר האני שלהם. אז הם יכולים לעבור פשוט לקפוץ בכל החדר, הם הרגע אכלו, הם פתאום אומרים אני רעב. נכון, קרה לכם שהילד אכל, נתתם לו לאכול, ואז אתם מתיישבים לאכול. והוא בא והוא רוצה לאכול איתכם. ואתם כזה, אבל רגע, אבל רק עכשיו אכלת, רק עכשיו אכלת. שהבנות שלי היו עושות לי את זה, לקח לי שנים להבין מה הן רוצות ממני, הן עכשיו אכלו, מה הן רוצות לפלוש לי לצלחת ולאכול מהצלחת שלי. אז העניין הוא שהאני של הגוף דוחף אותם להשתתף באקט הזה של אכילה עם ההורה שהם אוהבים. הם רוצים לאכול לי בהורה. מי שעברה חוויה כזאת כאימא, מי שעברה חוויה כזאת כאבא, שהילד, הילדה רוצים לאכול איתך, מהצלחת שלך. זה חוויה אנושית כל כך בסיסית ויפה ותאורה. זה אני של הגוף שרוצה לחגוג את האכילה ביחד. אז אני של הגוף, השפה של האני של הגוף היא שפה תחושתית. אני חש, כן? כל התחושות. וזה זה, 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 זה מרחב הקרקע, זה האני של הגוף הוא הבסיס שלנו, משם נוצרנו. זה בסיס הקרקע שלנו. שם גם הכאבים הכי צורבים שלנו קרו. כי בכל פעם שהרגשנו כילדים קטנים, שלא רואים אותנו, שלא מכבדים אותנו, שלא חוגגים את עצם היותנו, נוצר מה שאני קורא לו כתם קור בגוף. כתם קור בגוף, איזשהו קיבוץ, שיצר מין קיבעון אנרגטי באותו מקום, וזה בגוף. ולכן מה שהתכווץ בגוף, זה הכלל. מה שהתכווץ בגוף חייב גם להתרחב בגוף. זה שורש החולי, הוא המקום שבו תהיה רפואה. אז אנחנו נחזור לעניין הזה של רפואה וריפוי אחר כך. זה הקומה הראשונה של הגוף, האני של הגוף, קומה הראשונה של האני. העולם הזה שנקרא אני, זה האני של הגוף. אז כשאומרים אמירה תמימה כמו אני אוהב שוקולד, מי בתוכי אמר את זה? זה הגוף אמר את זה? זה אני של הגוף רוצה שוקולד? זה אני של הגוף אוכל אכילה רגשית? אני שם פה סימן שאלה, כי אנחנו לא עוצרים הרבה פעמים להתעכב על זה. פשוט אומרים אני וממשיכים הלאה, אבל אני זה בעצם ארבע עולמות. ובואו נעבור לעולם השני. אז העולם השני באני נקרא האני של הנפש. האני של הנפש. והנפש זה מושג, וואו, חובק עולם ומלואו. בורא עולם, על פי מדרש התנאים, אומר, אנה נפשי כתביתי אהבית. אני את הנפש שלי כתבתי, וזה התורה. כתבתי ושמתי פה בתורה את הנפש שלי, הנפש של בורא עולם. השפה של הנפש היא שפה של רגשות. אמרנו שהגוף, האני של הגוף, השפה שלו זה תחושות. השפה של הנפש היא שפה של רגשות. אז כל המרחב הרגשי, כן? אני שמחה, אני עצובה, אני מתרגשת, אני עייפה זה של הגוף, נכון? אז יש קשר גוף נפש, בוודאי, אבל לשים לב שאת אומרת אני עייפה, אני עייף, האני של הגוף חש עייפות, אבל האני של הנפש זה רגשות. אז יש המון המון סוגים של רגשות. יש מה שנקרא רגשות שהם יותר רגשות חיצוניים, שאני קורא להם גם רגשות סיפוריים. למשל, אלבון זה רגש חיצוני, רגש סיפורי. מה הכוונה? תמיד עם אלבון יש איזשהו סיפור. הוא העליב אותי. ואלבון הוא רגש, וזה חשוב להסכים להרגיש את האלבון, אבל תמיד יש רגש עמוק יותר מתחת לאלבון. והאני של הנפש יש בתוכה כמה קומות. הקומה החיצונית יותר, הקומה העליונה, שהיא יותר שטחית, היא קומה שיש בה רגשות כאלה כמו כעס, עצב, על עצב נדבר תכף, אלבון, תסכול, ואלה רגשות שהם יותר פונים החוצה. כעס, אני פונה החוצה, אני כועס על מישהו, על משהו. אלבון, תסכול. עצב זה רגש שהוא יותר עמוק מהם, אבל תמיד יש רגש יותר עמוק מעצב, תמיד יש רגש שורשי יותר מתחתיו. אז דיברנו על הרגשות בקומה העליונה, בוא נדבר על רגשות בקומה התחתונה, אלה רגשות שורשיים, שהאני של הנפש היא מרגישה רגשות שורשיים, שעוד נעמיק בזה בשיעור אחר, אבל רק נמנה אותם פה, שזה פחד, כאב, בושה, אשמה, חוסר אונים. יש עוד במשפחה, אבל אלה החמישה העיקריים, שאלה רגשות שורשיים שהם פחות תלויי סיפור, כשאפשר להרגיש את הרגש הטהור ופשוט להסכים להרגיש אותו. וואו, אני מרגיש בושה, אני מרגישה אשמה, אני מרגיש כאב, אני מרגיש פחד, אני מרגיש חוסר אונים. אלה רגשות יקרים מפז, כי כשאת מרגישה אותם, את ממש מרחיבה את האני של הנפש ונותנת לו מקום. והאני של הנפש, ככל שהיא מתרחבת, היא נהיית שמחה יותר וכלילה יותר, כי האני של הנפש מבקשת לנקות ממנה רגשות קשים, שהרבה מהרגשות הקשים שלך ושלך בכלל אתם קיבלתם, ירשתם את זה מאבא ואמא. על זה חנן בן ארי שר שלא ירשו את השריטות שלי, נכון? פשוט ירשנו המון רגשות קשים, כולל פחדים, חרדות, דיכאונות. ירשנו לפעמים שנאה עצמית או ביקורת עצמית מאוד קשה. והדברים האלה מאוד מאוד מקבצים את הנפש. אז כשהנפש מקובצת, אנחנו לא מסכימים להרגיש. וההסכמה להרגיש מרחיבה את הנפש, מגדילה את הנפש. אני רוצה להגיד משהו על איך הנפש גדלה. כי הנפש היא לא גדלה כמו הגוף. הגוף הרי גדל, שנים עוברות, הגוף גדל, נכון? הגוף נהיה גדול יותר. האיברים מתארכים, השכל נהיה מפותח. תכף נדבר על השכל. אבל הגוף גדל. אנחנו גובעים, עד גיל 20, 21, אנחנו גובעים. השכל, שזה מרכיב הנוסף באדם, השכל גם מתפתח עם הזמן. המוח מתפתח, גדל. אנחנו לומדים, אנחנו מתפתחים במוח. והנפש היא לא גדלה ככה. אני רוצה שתשאלו רגע את עצמכם, האם אתם מכירים מישהו שיש לו גוף של בן אדם מבוגר, יש לו שכל של בן אדם מבוגר, אבל יש לו נפש של ילד בן 5, או ילד בן 4. אם אתם מכירים, תכתבו, מכירה, מכיר, אולי זה על עצמנו, אולי זה על אדם שחי איתנו, קרוב אלינו, שאיכשהו זה נראה שהוא מתנהג ממש כמו ילד בנפש, למרות שהגוף שלו גדול, הגוף של גוף של מבוגר, השכל שלו שכל של מבוגר, אי אפשר להגיד שיש לו שכל של ילד, אבל איכשהו בנפש, בהסכמה שלו להרגיש, הוא מתנהג כמו ילד, ועודף את הרגשות השורשיים, לא רוצה להרגיש בושה, אשמה, כאב, פחד, חוסר אונים, צער, הוא מעדיף להיות בעצב, התקרבנות, כעס, תסכול, וזה נקרא נפש של ילד, ילד פצוע. אז המתנה הכי גדולה שאפשר לתת לעצמנו זה להגדיל את הנפש שלנו. ולהגדיל את הנפש זה הסכמה להרגיש. האני של הנפש, היא מדברת בשפה של רגשות. ושימי לב כמה פעמים ביום את אומרת אני מרגישה. ואני רוצה רגע להגיד על זה משהו, כי הרבה פעמים אני אשאל תלמידה שלי, מה את מרגישה? והיא תגיד לי, אני מרגישה ש. עכשיו, ברגע שעברת למילה ש, לאות ש, את כבר בתוך סיפור. אתה בתוך סיפור, אתה לא במציאות הרגשית, אתה לא בעני של הנפש. עלית לעני של השכל, אתה מתחיל לספר סיפור. למשל, מה זה אני מרגישה שאתה לא רואה אותי? אני מרגישה שאתה לא מכבד אותי. אני מרגיש שאת לא שמה לב אליי. זה לא, התחלת את המשפט בלהגיד אני מרגיש, אבל סיימת אותו עם סיפור. שהוא שיפוטי, שהוא מייצר פרשנות. זה לא החיים עצמם, זה מבט חיצוני על החיים. אז לשים לב, לדבר רגש, לדבר את שפת הלב, להגיד אני מרגיש כאב, אני מרגיש פחד, אני מרגישה קנאה, אני מרגישה אלבון, אני מרגישה עצב. כשאתה בחוויה שלי לא ראית אותי, אני הרגשתי עצב, אני הרגשתי עצובה, הרגשתי כבויה, ואפילו לדבר את הגוף, הרגשתי צרימה בגוף, הרגשתי קיבוץ בבטן. לדבר את זה עם הילדים, עם בני הזוג, זה, וואו, זה משחרר, זה עושה שמחה שאי אפשר לתאר אחר כך. לדבר את הגוף, לדבר את הגוף. ואת הנפש. אז מה מענג, דרך אגב, מה מענג את הגוף? בוא נדבר על רגע, מה שורש העונג של העני של הגוף. זה, מה שמענג את הגוף, זה נוכחות. נוכחות מרחיבה. נוכחות מרחיבה. נוכחות מרחיבה. כן. אגב, אני אומר, כולנו קצת כאלה לפעמים, נכון. נכון. אנחנו קודם כל עובדים עם עצמנו, ואז הסביבה גם מאירה לנו פנים. מה מענג את העני של הנפש? מה העונג של העני של הנפש? מה שמענג את הנפש זה גם נוכחות. מתוך ההסכמה להרגיש, נוכחות מרחיבה. אז יש לנו את ההסכמה לחוש בגוף, ההסכמה להרגיש בנפש. הסכמה לחוש, הסכמה להרגיש. למשל, בוא נחזור רגע לגוף. הרבה אנשים לא הולכים לישון בזמן. את הולכת לישון בזמן. ואת יודעת מה זה אומר בזמן, נכון? כן? לא באחת בלילה זה לא בזמן. הגוף האנושי נועד ללכת לישון בערך עם השקיעה. אז עכשיו יש לנו אורות ומסכים, אז אנחנו הולכים לישון מאוחר. אבל כמה מאוחר? האם את יודעת ללכת לישון? האם אתה יודע ללכת לישון מתי שהגוף שלך באמת עייף? או שאתה מדליק את הגוף במסכים, באורות, בהתרגשויות, שאתה לא נותן לגוף ללכת לישון. וזה הדבר הכי קריטי לבריאות, זה איכות השינה שלנו. אז האם את שמה לב לעייפות הגוף? או שאת הולכת לישון רק כשהגוף כבר מותש לחלוטין? אנחנו לא אמורים להיכנס למיטה מותשים לחלוטין כמו איזה סמרטוט. אמורים להיכנס למיטה די בסבבה, ואז לחבק את הגוף, לעשות איזו מדיטציה, להרהר על היום, ואז ללכת לישון בנעימות. אבל הרבה אנשים נרדמים מול הטלוויזיה, או מול איזה משחק מחשב, והולכים לישון רק שזהו, זה גמור, אין יותר, גוף לא, גוף באיזה התקוממות, באיזה מרד, אומר, מכבה את עצמו, כמו טלפון שאין לו יותר סוללה. את מגיעה למצבים כאלה? בן הזוג שלך מגיע למצבים כאלה? זה סימן שאין כבוד לעני של הגוף, שיש איזו שפה תחושתית שחסרה בבן אדם, שהוא לא מסוגל להגיד, וואה, אני עייף, כאילו הגוף שלי אומר לי, אני עייף. והרבה פעמים אני שואל את הגוף, בא לך עכשיו איזה משהו לאכול? הוא אומר לי, כן, לא, ומה הוא רוצה? אתה רוצה עכשיו, לא יודע, לראות משהו בנטפליקס או ללכת לישון? והוא יגיד לי, ללכת לישון, עזוב אותי עכשיו מנטפליקס. ולפעמים יהיה מסע ומתן כזה, כי העני של הנפש, היא לפעמים רוצה התרגשות, היא רוצה להרגיש, היא רוצה משהו שיפתח לה את הלב, או משהו מפחיד שירגש אותה, או סרט מתח, או סרט פעולה, או משהו נוגע כזה כמו סרט יהודי מאוד נוגע. העני של הנפש רוצה להתרגש, והגוף אומר, באמא שלך, אני עייף, עזבי אותי מההתרגשויות שלך. והם מנהלים שיחה ביניהם, כי נחשים, העני של הגוף והעני של הנפש, הם שתי ישויות שיודעות גם לדבר ביניהן, והן גם מדברות ביניהן כל הזמן, השאלה אם אתה מקשיב, מקשיבה? וזה שיחה שהיא עם הומור ועם אהבה, ועם קרבה ועם אינטימיות, והיא מאוד מאוד מחברת את הבן אדם לעצמו, לנוכחות שלו. רק לתת לזה תשומת לב ולהקשיב לזה. בסדר? אז דיברנו על העונג של הנפש, הסכמה להרגיש, נוכחות מרחיבה. זה באמת, זה משנה חיים הידע הזה. רק הדבר הקטן הזה שיש לי אני של גוף ואני של נפש, הם יודעים לדבר ביניהם. כל אחד מהם יש צרכים שונים, הם יודעים לבטא את הצרכים האלה. ולהתחיל לשים לב לדברים האלה, להתחיל להקשיב פנימה, זה נקרא חגיגת המלאות. כי כשאנחנו עסוקים כל היום בעיניים חיצוניות, מה העולם רוצה ממני, אני מטושטש לנו. צריך להיות איזה מין בליל של צלילים וקולות, תחושות ורגשות שאנחנו לא שמים לב, ולא מפרידים, ולא ממש ממש שמים לב מי אנחנו בעצם. מי אני בעצם? מה אני רוצה בעצם? מה אני רוצה? מה הגוף שלי רוצה? מה הנפש שלי רוצה? עכשיו בוא נדבר על האני של הרוח, קומה 3. האני של הרוח, השכל. הרוח זה בעצם ישות רוחנית, שהיא כוללת בתוכה את השכל שלנו. השכל שלנו. ונקרא לזה פשוט ראש. הראש שלנו. השפה של הרוח, של הראש, היא שפה של מחשבות, אמונות ודעות. אני חושב, אני חושבת, אני מאמינה שהדעה שלי זה... ואני רוצה עכשיו שנביט רגע בשלוש השפות. שפה תחושתית של הגוף, שפה רגשית של הנפש, שפה מחשבתית של השכל, הראש, הרוח. ואני רוצה שתגידו ותכתבו בתגובות. במהלך יום ממוצע, בסדר? יום ממוצע, טיפוסי. איזה מהאני הכי הכי פעילים ודומיננטיים? אצלך, אצלך? האני של הגוף, האני של הנפש, האני של השכל, הראש. האני של הראש, ואני מסתכל על התרבות שמקיפה אותנו, תרבות המערב, ההשכלה, הרי זה די ברור, נכון? בתרבות הכללית, האני של הראש, של השכל, של הרוח, הוא באטרף של השתלטות ודומיננטיות, וכמעט לא משאיר מקום לנפש ולגוף. אז בוא נדבר רגע, נפתח רגע את האני של הרוח, האני של השכל, של הראש. זה מקום שבו נולדות מחשבות, אמונות ודעות. מקום מאוד מאוד חשוב, כן? אבל הוא תופס יותר מדי חשיבות. יותר מדי חשיבות. נדבר על זה. מה מענג? מה שורש העונג? וזה מפתח להבין את המנגנון של הרוח שלך, של השכל שלך, של הראש שלך. מה מענג את הרוח? מה שמענג את הרוח זאת נוכחות תנועתית. הנוכחות בגוף ובנפש היא משהו יציב יותר. הנוכחות של הרוח היא נוכחות תנועתית. הרוח לא באמת יודעת מה זה נוכחות במקום אחד, היא מאוד זזיתית, היא מאוד אוהבת לזוז. ו... קרה לכם פעם שלקחתם טלפון, תגידי אם קרה לך, לקחתם טלפון, וככה מתוך שמום אתם מתחילים לגלול, אם זה בפייסבוק או באינסטגרם, או בוואטסאפ, ועוברים חצי שעה, עוברת חצי שעה, ואת סוגרת את הטלפון, ואת שואלת את עצמך, לאן, מה עשיתי עם כל הזמן הזה? את מרגישה איזו תחושת ריקון, אתה מרגיש שזו תחושת התרוקנות, כאילו, מה עשיתי עם כל הזמן הזה? מה קרה עכשיו בעצם? אז זה קורה לכולנו, אם זה קרה, תכתוב, קרה לי, מכיר. מה קרה כאן בעצם? הרוח התענגה מאוד על התנועה. פוסטים, מה היא כתבה, למה היא התחפשה בפורים, סרטון מצחיק בוואטסאפ. אנחנו מתענגים על התנועה, כל הטלוויזיה ותסתכלי על סרטים היום, סרטי פעולה, קצב הרבה הרבה יותר מהיר ממה שהיה לפני 10 שנים, לפני 20 שנה. כל שנייה משתנה הפריים. מה זה? זה תנועה. מה התנועה עושה? מענגת את הרוח. ככל שהרוח מתענגת, היא זזה, וכשהיא זזה היא מתרחקת ממה? היא מתרחקת מהנפש והגוף. אז יכול להיות שהיית במסך חצי שעה, שעה, האני של הרוח תפס פיקוד והלך לאיזשהו מקום, ואומרים אני, האני של הגוף והנפש, היי, איפה את? היי, איפה? זה הקול הזה של ההתרוקנות. איפה את? את לא נוכחת בגוף, את לא נוכחת בנפש. אתם לא נמצאים כאן ברגע הזה, אתם במקום אחר. וההתמכרות שלנו לטלפונים ומסכים היא למעשה לא התמכרות לטלפון, אלא התמכרות לעונג של בתנועה רחק מאיתנו. עכשיו, קחי את זה בחשבון רגע, תתבונני באמירה הזאת עוד פעם, תתבונן. ההתמכרות שלנו למסכים היא לא התמכרות למסכים, זה רק אמצעי. היא התמכרות לעונג שבתנועה רחק מאיתנו. בתנועה ללכת למקום אחר. עכשיו להתעסק באוקראינה, במקום בצרות שיש לי עם עצמי, או עם הילד שלי, או בקריירה שלי, אנחנו מתענגים על התנועה, הרחק מאיתנו, וזה בסדר, זה חלק מהחיים, אבל כשאנחנו לא שמים לב לזה, יש לנו נטייה ללכת לאיבוד שם. ללכת לאיבוד שם. אז מי שמכירה את זה על עצמה, שתכתוב, הלכתי לאיבוד, וזה לכן צריך לב חוזר הביתה. כן? הלכתי לאיבוד ברוח שלי, בתנועה שלי, במחשבות. לפעמים קורה לנו משהו, ואנחנו באטרף של מחשבות, בלופ של מחשבות, נכון? מחשבה אחת נסגרת, אופ, מחשבה נפתחת. מחשבה נסגרת, מחשבה נפתחת. ולמה שמתי פה תמונה של אש? הרוח היא כמו אש, היא שורפת. שריפה היא מעכלת את הגוף, את הנפש, את האנרגיה שיש בגוף ובנפש כדי לעלות, והיא רוצה לעלות. והאש הזאת יכולה גם לברוא וליצור, היא אש נדירה ומהממת ונפלאה ואלוקית, אבל כשלא שמים לב אליה, היא יכולה גם לשרוף ולהקל ולהוליך אותנו לאיבוד. אז מה עושים עם המחשבות האלה, כן? אם את מכירה את העניין הזה שאת חושבת יותר מדי חושבת במהלך היום, מחשבה רודפת מחשבה, כשקורה משהו לא נעים, את חושבת על זה, את חושבת על זה, מה הוא אמר, מה אני צריכה הייתי צריכה לענות לו, למה היא התקשרה ועניתי לה, איך היא איזה להגיד לי את זה, ואת במחשבות, מספרת סיפורים בראש, על הסיטואציה שקרתה. אז בוא נדבר על זה רגע, על למה אנחנו מספרים סיפורים? מה הרווח מזה? אז הרווח מזה הוא שזה שולח אותנו לכל מיני כיוונים במעד הזה של העני של הרוח, אבל ההפסד מזה הוא יקר. יש בזה עונג, בתנועה, נוכחות תנועתית. אבל מה שאנחנו מאבדים זה את הקשר, את ההתקשרות החזקה עם הנפש והגוף. לפעמים המחשבות יתקחו לטרמפ את הנפש, אבל הגוף יישאר יתום, ממש. אז במקום הזה צריך מאוד מאוד לשים לב, אני אתן לך כלי, אני אתן לך כלי שיעזור עם העניין הזה של מחשבות. עומס מחשבתי. מה עושים עם עומס מחשבתי? מה עושים? זה כלי נורא פשוט להבין, אבל ליישם אותו זה האתגר, ואני קורא לזה שאלות צלילה. שאלות צלילה, שימו לב. את תופסת את המחשבה, ואת מתמללת אותה. אומרת, את שואלת עצמך, מה המחשבה שכרגע רצה לי בראש? אתה שואלת עצמך, מה המחשבה שרצה לי בראש? ואתה מתמלל את זה, אתה כותב את זה, או רואה את זה לנגד עיניך. את רואה את המחשבה, ואת מנסה לקצר אותה, כי הוא לא רואה אותי כמה שאני משקיע. כמה שאני משקיע לקצר את זה, הוא לא רואה אותי. בום. לא צריך מחשבה ארוכה, מחשבה קצרה. מה הרגש מתחת? ואז את שואלת, תפסת את המחשבה, תמללת אותה, הגעת למצב של, אוקיי, זאת מחשבה שממש תבנית מוכרת לי מאוד. כל המחשבות שחוזרות על עצמם הן תבניות מוכרות. את שואלת מה הרגש שיושב מתחת. ומתחת לרגש הזה תמיד יושבת איזה מחשבה. מתחת למחשבה תמיד יושב איזה רגש. ואז את מסכימה להרגיש את הרגש הזה. לא משנה איזה רגש הגיע, את בעצם יורדת קומה לאני של הנפש, ואת שואלת, אני של הנפש, אני של הנפש, מה, איזה רגש את מרגישה עכשיו? ואת עוצרת ושואלת, אוקיי, ואז מחכה לתשובה בנשימות, כווננו פנימה, מה אני מרגישה עכשיו? ועולה רגש, אלבון, תסכול, כעס, כאב, שמחה, התרגשות. ומקצרים גם ברגשות החיוביים. מדלגים על האני של הנפש, גם כשיש רגשות ממש כיף, שכיף להרגיש אותם. ואז את מרגישה באני של הנפש, ואת רוצה לרדת קומה לאני של הגוף, כי שם הריפוי קורה, אני מזכיר לכם. שם הריפוי קורה, כי הקיבוץ השורשי היה בגוף. הקיבוץ השורשי היה בגוף. אז ההתרחבות חייבת גם להיות בגוף, כדי שהחוויה הזאת לא... בואי, אנחנו יודעים שאנחנו חיים בלופים, שכל פעם אנחנו מגיעים לאותו מצב, באותה קלה בשינוי צורה, אנחנו מגיעים לאותם מצבים, שעוד פעם אנחנו עומדים מול העולם באיזה... איך עוד פעם הגעתי לזה? את מכירה את זה? אתה שואל את עצמך, איך עוד פעם הגעתי למצב הזה? חשבתי שכבר עשיתי עבודה, התפתחתי, למדתי, החכמתי, בניתי לי אסטרטגיות, איך להימנע מזה? או... עשיתי עבודה רגשית להתפתח משם. ועוד פעם, את מוצאת עצמך, ילדה עבודה, נמצאת באותו לופ, מרגישה איזשהו רגש מול בן אדם אחר, חושבת את אותם מחשבות. והסיבה שאנחנו חוזרים וחוזרים וחוזרים על זה, כי זה לא נכנס לגוף, הריפוי. ולהכניס את הריפוי לגוף, זה לשאול את השאלה, איפה זה בגוף? איפה הרגש בגוף? ואז להסכים להרגיש את האני של הגוף, לחוש את התחושה בגוף, בנשימות, ללטף ולעשות את המקום, וממש להרגיש שאת מתחברת לגוף דרך מגע. הגוף מאוד מאוד זקוק למגע שלך. ועד היום אני עובד עם נשים שהן בטוחות שזה התפקיד של הגבר לגעת בהם. סליחה? תגיעי בעצמך קודם, ותלטפי את עצמך, תאהבי את עצמך. זה, ואותו דבר גם לגברים. מה, זה תפקיד של האישה לגעת בך? מה זה זוגיות שימושית כזאת, שאתה משתמש בה כדי להרגיש אהוב? משתמשת בו כדי להרגיש אהובה? יש לנו את עצמנו, ניגע בעצמנו, ונסכים ללטף את הבטן. מה יושב לנו בבטן? מה יושב לנו בגרון? מה יושב לנו בחזה? ללטף, לאהוב, להתחבר לאני של הגוף דרך מגע. כמו שילד קטן זקוק למגע, תינוק זקוק למגע. אז מה, בגלל שגדלנו אנחנו כבר לא זקוקים למגע? אחד המורים שלי כתב, דני לסרי כותב, הפסקנו לחבק את ילדי הגן. הפסקנו לחבק את ילדי הגן, שהיום לא כל הגננות מחבקות, יש איזושהי זהירות שם. וילדי בית ספר, זה כבר לגמרי גופים נטושים. אז בוא נחבק את עצמנו, כי כולנו בעצם חסרי מגע. אם את מרגישה שחסר לך מגע בחיים, תכתבי, חסר מגע. תכתוב, חסר מגע. ואם אני עושה עכשיו שאלון ומבקש תשובות כנות, אני אקבל יותר מ-90% מהרחוב שיגידו לי כן, גם לי חסר מגע. יש לנו ציפייה, עוד פעם, למלא חיסרון, לקבל את זה מאדם אחר. אבל למה? כלומר, בוא ניגע בעצמנו. ואני הולך לישון מחובק ככה. אני הולך לישון מחובק, זה טקס שאימצתי לי בשבועות האחרונים, ממש לשים לב לזה, שאני הולך לישון מחובק. וזה עונג גדול, הולך לישון כך. זה הולך לישון עם חיוך. אני של הגוף ממש מחייך. אז אני חוזר על הכלי של שאלות צלילה. לתפוס את המחשבה, לצוד אותה, כן? לתמלל אותה. מה המחשבה שרודפת אותי עכשיו? ואז לשאול איזה רגש יושב מתחת. עברת מהאני של השכל, האני של הראש, לאני של הנפש. ואת שואלת מה אני מרגישה מתחת למחשבה הזאת. מה הרגש שיושב מתחת? ואת מסכימה להרגיש, אתה מסכים להרגיש את הרגשות האלה. אתה פותח את הנפש ואומר, זהו, עכשיו אני, אולי כל החיים התחמקתי מלהרגיש, אבל לזזל, עכשיו אני הגעתי לבשלות, אני גבר בשל, אישה בשלה, ואני מסכימה להרגיש. וזה עושה ריפוי שאין דברים כאלה, וזה לב חוזר הביתה. וזה מי אני בעצם, בעצם היותי, אני אדם רגיש, אני אדם מרגיש. ולא המחשבות יסדרו לי את הבעיות, אלא הלב שלי יודע, והגוף שלי יודע, לתת מקום לעני של הנפש, להרחיב אותה, ואז לשאול איפה זה בגוף, איפה הרגש שהעני של הנפש מרגישה, איפה זה מורגש הכי חזק בגוף. ואם את תשאלי את הגוף, הוא יענה. תשאל את הגוף בכוונה, הוא יענה לך. זה בכתפיים, זה ברגליים, זה בבטן, זה ברחם. ותשע מתוך עשר פעמים שאני שואל, תלמידה שלי, מטופלת שלי, איפה זה בגוף? ישר יודעת להגיד. כמה שניות של סומת לב, הגוף אומר. הוא לא תמיד אומר עם מילים, הוא אומר עם תחושה. בסדר? אז מה קורה כשזיהית איפה זה בגוף? זיהית? אתה נושם, אתה מלטף את האזור, אתה מכניס חמצן לאותו מקום, מלטף ומעשה ומסכים פשוט לפגוש את הקיבוץ, את קטם הקור הזה, להביא חום דרך מגע, דרך נשימות, עד שזה מתרחב ואז מגיע רגע הקסם. רגע הקסם זה כש... שוטפת אותך הקלה, שוטפת אותך הקלה, זאת אומרת, תודה לאל, ריבונו של עולם, אני נקייה מהרגש הזה, אני מרגישה נקייה, יש איזו הרגשה של שלמות, של טהרה, ואני קורא לזה, הקלה הגיעה, קלה בחף וקלה, והקלה בקוף, סליחה, אז אם את מכירה את החוויה הזאת, תכתבי, הקלה הגיעה, תכתוב, הקלה הגיעה, זה חוויה קסומה שניקית איזשהו רגש קשה, אולי אלבון עמוק, כעס או כאב או פחד, והרגש התנקה אפילו קצת, כן? מה שקוראים גוף הכאב, אפילו חלק קטן מהגוף התנקה, מרגישה כלילה, שמחה, שלווה. האם זה קרה לך? תכתבי. כן, קרה לי, הקלה הגיעה. הקלה הגיעה. וברגע שעשית את זה אפילו פעם אחת, זהו, הגוף שלך כבר יודע לעשות את זה, הגוף שלך יודע לנקות רגשות קשים. וזה קסם, זה קסם, זה הלחימהות. לא צריך שעכשיו כל העולם יחבק אותי, לא צריך להגיע לאיזה הישג, לא צריך לעלות על במה ולקבל מחיאות כפיים. לא צריך תמיד ליפול על מישהו, בסדר, שיחת נפש, אבל לא תמיד העולם פנוי לזה. חברה או בן זוג או בת זוג. אבל תמיד, תמיד, תמיד יש לך את עצמך, תמיד יש לך את עצמך. ולנשום, ללטף, עד שהקלה מגיעה, וכשהקלה מגיעה זה אושר גדול. זה אושר גדול. אז בואו נסכם רגע מה היה לנו עד עכשיו. האני של הגוף, תחושות, האני של הנפש, רגשות, האני של הראש, מחשבות, דעות, אמונות. והניגון, הקשר ביניהם, מי מנצחת על הקשר ביניהם? אז האחרונה חביבה, הנשמה, אני של הנשמה, אני הנשמתית. ואני הנשמתית, זה בעצם החלק הנצחי בנו, החלק, אני לא רוצה להגיד האלוהי, כי כולנו אלוהים, כל החלקים אלוהים, אבל זה החלק שהכי קרוב מה שקרה לכיסא הכבוד, עולמות עליונים. הנשמה נוגעת בגוף בקטר. והייעוד של הגוף הוא להיכנס לגוף. הייעוד של הנשמה, סליחה, היא להיכנס לגוף, להיכנס לגוף. והרבה פעמים הכניסה לגוף שהיא, הנשמה נכנסת מהר לגוף, זה מלווה בצמרמורת. תשים לב לזה. קורה לי הרבה. בעבודה עם תלמידות מטופלות, תלמידים מטופלים. אני של הנשמה, יש שיעור שלם להעביר רק על זה, אבל פה ניתן את התמצית. אני של הנשמה זה במובן מסוים החלק הנצחי בנו, שתמיד היה ותמיד יהיה. שהיא פושטת צורה ולובשת צורה דרך גוף נפש רוח. אבל מעבר לזה שהיא החלק הנצחי בנו, היא גם חלק שהייעוד שלה היא להדריך אותנו כאן על בחיים האלה, לקיים קשר רציף עם הגוף בעיקר, ועם הנפש והרוח, כדי לחיות חיים מלאים כאן בעולם הזה. כאן בעולם הזה. ומה שמענג את הנשמה הזאת, התפתחות. דיברנו על נוכחות בגוף, נוכחות בנפש, תנועה ברוח. מה שמענג את הנשמה זה התפתחות. נשמה לא יודעת מה זה נוכחות. באיזשהו מקום היא תמיד נוכחת. אבל גם תמיד לא. זה לא השפה של הנוכחות. מה שהנשמה מענג אותה זה התפתחות. והיא בעצם אוספת את, בסוף ימינו כאן על האדמה, היא אוספת את כל השיעורים שהיא למדה, ועם זה היא ממשיכה הלאה, לתיקון שלה, גמר התיקון שלה. ולכן, ככל שהנשמה יותר בגוף, יותר המעבר מהנשמה לגוף הוא יותר קל, ופחות חסימות בנפש ובשכל, שתדעי שאת בעומס מחשבתי, הנשמה לא עוברת לגוף. כשאת בסערת רגשות, הנשמה לא עוברת לגוף. וגם כשאת מדחיקה את הרגשות, הנשמה לא נכנסת לגוף. וכל האסטרטגיות האלה, שנועדו לשמור עלינו כילדים, הם פוגעים בנו כאנשים מבוגרים, הם מונעים מהנשמה להיכנס לגוף, ולקיים חיים מלאים ושמחים ורצופים, חיים שהנשמה, כמו שרבי נחמן אמר, מאירה לגוף את האור שלה, והגוף צמא לאור הזה ומבקש את האור הזה. אז זה ככה כמה מילים על הנשמה שלנו, חלק הנצחי בנו. עכשיו מסקנה וסיום. מה זה האדם? מי זה אני בעצם? אי אפשר להגיד, את ראיתם? זה היה רק נתתי בטיפי טיפין, מה זה האדם? מה זה אני? אז לשים לב, לא לדבר בצורה פשוטה מדי ותמימה, טיפשית אפילו, על מה זה אני. אני זה אלוהים, אני זה ניגון, אני זה ניגון של ארבע קומות. גוף, נפש, רוח, שהיא גם שכל ומוח וראש, נשמה. אז גוף, נפש, רוח, נשמה, זה ניגון של ארבעה מרכזי אישיות, עולמות תודעה, שיש לכל אחד צורך משלו, צורך משלה. ומרכז עונג, וסוג של תנועה, וחשקים ורצונות. וזה קרקפוניה שלמה לפעמים. רק להפוך את זה ללהקה שמנגנת, ארבעה נגנים שמנגנים ניגון הרמוני, זאת עבודת חיים. ולכן את צריכה הרבה יותר, מה זה, להקשיב פנימה. לעשות בירור חמץ, לבאר את הרגשות הרעילים, במחשבות אובססיביות, וכל מה שעוצר אותך ואותך מלשמוח, שמחה שלמה במי שאתה ומי שאת. ולרקוד ריקוד, ממש, אני מזמין אותך ואותך לעצום עיניים, לנשום נשימות עמוקות ולדמיין את הנשמה שלך, את הנפש ואת הגוף ואת הרוח. רוקדים ביחד ריקוד, אוחזים בידיים ורוקדים ריקוד הרמוני. ריקוד של גאולה. וזה אפשרי, וזה אפשרי. אז מי אני בעצם? אני ניגון. תכתבי, תכתוב. אתם יודעים שלכתוב נותן תוקף. רק לחשוב את זה, זה לא מספיק. צריך לכתוב את זה. יש מצווה לכתוב ספר תורה. ובפשט זה לכתוב ספר תורה או לשלם למישהו שיכתוב. זה מצווה. אבל בפנימיות, יש לנו תורה בפנים, תורה פנימית של תולדה של הניגון שלנו, של הגוף, נפש, רוח, נשמה שלנו. ולכתוב את התורה, לכתוב ספר תורה, זה לכתוב לתת תוקף למילים פנימיות שיש לי. אז אני ניגון. אני ניגון. אני ניגון יפה, מיוחד, ייחודי. לכתוב אני ניגון בתגובות של השידור, לזה לתת תוקף לאמירה שהיא תפילה. אני ניגון. אז אני... זה נותן כוח לאדם להתגבר על ביקורת עצמית והקטנה עצמית, ולצאת לעולם מתוך תעוזה לנגן את עצמי, את הניגון הייחודי שלי, ולמלא את העולם בחסר שבעולם, ולחגוג את המלאות שלי. כי מה זה? אנחנו יפים ומושלמים ומעממים מעצם היתנו. ואנחנו ניגון, אנחנו ניגון. ניגון, כן, נכון, עדנה, ניגון זך וענוג ויפה. להסכים להיות ניגון, להסכים להיות מי אני בעצם, אני אי אפשר להגיד עליי משהו ולסמן אותי ולהגיד ויקיפדיה, כמו ששאר חנן בן ארי. אני ניגון שמתחיל מתחילת הבריאה, ייגמר בסוף הבריאה, וניגון שלם ויפה, וההסכמה לקבל את עצם היותי מחזירה את הלב שלי הביתה. תודה על עצם היותכם. זה היה פרק שני בסדרה. בפרק השלישי נדבר על פרויקט העצמי, גם שיעור באמת מכונן, ושיהיה לנו לב שמח, מלא, בתשוקה ושמחה לחיים. תודה, שבוע טוב, שבוע מבורך.